הכותרת שנתתי לשיחה של הערב זה דברים שלא רואים מכאן, רואים מכאן. אני רוצה להתחיל את השיחה ולשתף אתכם באיזשהו זיכרון. נדמה לי שכבר הזכרתי כאן את הבת שלי, סיני. אני הרבה פעמים מזכיר אותה בכלל, ובשיחות דרמה בכלל. סיני נולדה לפני כמעט 13 שנה. ואני רוצה לחזור אל הרגעים והשעות שקרובים ללידה שלה. התכוונו שהלידה תהיה בבית. זה היה ממש סמוך ליום כיפור. היה לדעתי יום שישי בערב. ישבנו דסי, זוגתי ואני. היו אצלנו זוג חברים, אורח מאמריקה, סט, חבר לדרמה. לא שומעים. עכשיו? יותר טוב? ישבנו ואכלנו ארוחת ערב שבת. באיזשהו מקום הייתה שם, אני לא יודע מאיפה, דסי או אני, הודנו להם שהם באו להיות האורחים שלנו בשבת האחרונה שלנו כלא הורים. שבוע 40 וזה, לא היה צריך אינטואיציה כזאת גדולה. איכשהו לפנות בוקר דסי מעוררת אותי כזה ואומרת לי, זה מתחיל. ישר, קמתי על הרגליים, הערתי את האורחים, סט החמוד הזה ישר נכנס למטבח, שני סירים, הכין לנו אוכל, אפילו לא ראינו איך הוא נעלם. ולאט לאט, זאת אומרת, בתוך השעות זה, איך להגיד את זה, זה יותר ויותר קורה. הצירים הולכים ומתגברים, מגיעה המיילדת, ממלאים את הבריכת מים, שהכוונה הייתה שהלידה תהיה בהם. איפשהו שם המים לא היו מספיק חמים לדסי, ואז אני הייתי צריך לרוץ ולעשות בחוץ מדורה ולחמם דודים ממים. זה היה לי נפלא שיש משהו לעשות עם האנרגיות הגבריות שלי שם במקדש של הנשיות הזאת, של לידה. ויש איזשהו משהו באוויר שהולך ונהיה יותר ויותר אינטנסיבי, ובאיזשהו שלב היא פתאום אומרת לה, הצעקות הולכות ונהיות חזקות יותר, והיא אומרת לה מילדת, לא ללחוץ, נכון? ואז המילדת אומרת לה, תלחצי כמה שבא לך. ודסי נותנת שעגה, שזה נשמע הכל, שזה לא בוקע ממנה, זה לא משם בכלל. מין איזשהו צליל אדיר, שתוך כדי שהוא עולה, אני עולה מאחורה, מאחורי הבריכה, אני מתחיל לראות את הראש שמגיח, יוצא, ופתאום, כנראה בסוף של הצעקה הזאת, היה שם משהו ששט שם בתוך המים, והמילדת מיד נמשה, והשיטה אותה, ואז אחרי כמה רגעים הוציאה מהמים ושמה לה על החזה. ואני מחבק אותה ואותן. ואני כל כך זוכר את התחושה שעלתה בי תוך כדי הזמן הזה של התרגשות מטורפת. וההבנה שהנה זאת, עוד לא הייתה עוד ההבנה שזאת הבת שלי, לא ידעתי עוד שזה בת, לקח, באמת ששכחנו לבדוק גם. אחרי די הרבה זמן, כשהגיעה האורחת הראשונה, פתאום שאלה, מה נולד? אדון, לא שמנו לב. אבל בתוך ההתרגשות, המחשבה, ההרגשה הזאת, זה הילדה שלי, הילד שלי, הצאצא שלי, ובתוך כך התחושה שכל הסיפור, הסיפור הזה שאני מספר לכם, הסיפור הזה שהייתי עד אליו, הוא לא מה שבאמת קרה. שהוא לא יכול להכיל את החיים. חיים חדשים באו לעולם. ומתי הם בכלל באו לעולם החיים האלה? אנחנו נוהגים לרשום תאריך לידה ושעת לידה על פי איזשהו זמן מסוים, בתוך תהליך מסוים, אבל רגע, החיים האלה התחילו שם? או שאולי החיים האלה התחילו ברגע ההתעברות? וגם רגע ההתעברות, האם יש רגע מסוים בדיוק כזה? ולפני כן אנחנו, מאוד קל לנו קונספטואלית להפריד. אתם אומרים, זאת ביצית וזה זרע. אנחנו רואים, ראיתי לא מזמן לילדים שלי איזשהו וידאו נורא יפה של הדמיה. רואים את הזירונים שתים וכולי ומגיעים אל הביצית. ואז מתחיל להתחבר. אבל עדיין אפשר קונספטואלית להגיד, יש כאן ביצית ויש כאן זרע. יש רגע מדויק שזה כבר אחד, שכבר אפשר להגיד, התחילו החיים? ואולי החיים לאו דווקא התחילו ברגע ההפריה. אולי ברגע ש יש איזושהי איכות של מודעות. פילוסופים, בתוך מקום של אתיקה, הרבה פעם סביב שאלות שקשורות להפלות למשל, מנסים לחקור את השאלה באיזה שלב של ההיריון יש שם כבר איזושהי מודעות. די ברור שזה לא ממש ברגע שזה נולד, אבל מתי בדיוק? ואם אנחנו כאן הולכים על רגע הלידה, מתי בדיוק זה רגע הלידה? היה שם רגע, אני זוכר אותו, מי שראה לידה, ראה דברים כאלה, רואים כבר משהו מציץ, אבל הוא עדיין בתוך גוף אחר, בתוך גוף של אישה, ויותר ויותר מציץ. ואז גם כשזה יצא לחלוטין, אוקיי, זה יצא לחלוטין, זה בתוך המים, אבל זה מחובר עם איזשהו חוט, עם איזשהו צינור אל תוך הגוף. וגם חצי שעה אחר כך, כשהשיליה יצאה, אז בתוך הכיוונים והמחשבות על הלידה שמאוד הובילו אותנו, ומובילים דסי בת זוגתי, דולה, תומכת לידה, היא מאוד בתוך העולם הזה, אז עבר הרבה זמן עוד עד שנחתך חבל הטבור. זה היה שם עובר, בן אדם קטן, מחובר עם חוט לאיזושהי חתיכת בשר. אז היא כבר באה לעולם, או שזה עוד לא לגמרי היא? אני משתף אתכם בזיכרון הזה ובתחושה הזאת, כי יש בה משהו שרומז ומתכתב עם משהו שאנחנו שוב ושוב מצביעים עליו כאן. משהו שמאוד נוכח ומאוד משמעותי בשפת הדרמה. יושב סביב התחושה הזאת שהסיפור הוא לא באמת מה שישנו. לא מבחינת שהוא שקר. כל מה שאמרתי לכם אמת, נשבע. לא המצאתי שום דבר. בו בזמן שהסיפור, המילים, הטקסט, הרעיונות, הדרך לחשוב על, לא באמת מכיל, הוא לא באמת זה. מה שמתרחש. אנחנו מצביעים על כך שישנו איזה קשר, ישנו איזשהו בלבול בדרך שבה אנחנו תופסים את העולם. ובדרך שבה אנחנו תופסים, רואים את עצמנו, איך נאמר, יצורים שמאכלסים את העולם, מאכלסים את המציאות הזאת. ושהכשל הזה, הכשל הזה הוא עומד ביסודם של, של מה שגורם לנו שוב ושוב להתווכח עם החיים. להתווכח עם, עם מה שקורה. להביא איזשהו טייק משלנו, של איך הדברים היו אמורים להיות. איך הייתי רוצה שזה יהיה. וההיאחזות הזאת, ההיאחזות הזאת בטייק הזה, בדרך שככה זה צריך להיות, ככה אני רוצה שזה יהיה. אם מה שיוצר אי נחת וסבל, מה שהבודה כינה דוקה. רשמתי כאן לעצמי ואני רוצה להקריא לכם כמה מילים, אין סוג של הגדרה של הבודה מדבר על דוקה. זאת הפעם הראשונה בעצם שהבודה מדבר בדרשה שנקראת דרשת הנעת הגלגל. אני לא אנסה להגיד את המילה הזאת בפאלי, זאת מילה ארוכה שמאוד קשה לי לבטא אותה. הדרמה, חוכמת הבודה, מדומה הרבה מאוד פעמים לגלגל, לחישוק, חישוק עץ. אלה מאיתנו שהיו בהודו ודאי עוד ראו את המרכבות, בדרך כלל עם שתי גלגלים, בדרך כלל רתומות לשור, עם מין חישוקים כאלה מעץ. זה היה למען האמת הדימוי הראשון שהאייקון שחובר אל הדרמה. כולנו מכירים את הפסלים האלה של הבודה כזה שיושב ככה, אבל זה אייקון הרבה הרבה יותר מאוחר, שהאמת זאת השפעה של התרבות ההלניסטית, כשהיו כובשים באותו אזור של העולם והביאו איתם את האייקונים בדמות אדם. בתקופה של הבודה בכלל לא היו אייקונים, הוא לא ניסה ולא לא תמך בשום צירוף של דברים כאלה אל מה שהוא לימד. בתקופה יותר מאוחרת, כשהחלו להופיע האייקונים, האייקון ראשוני ומאוד מאוד משמעותי שהמשיך הוא האייקון של הגלגל, הדרמה כאיזשהו חישוק שמסתובב ומסתובב, ועל פי התפיסה הזאת, הבודה, שהוא אגב לא הבודה הראשון, היו בודות לפנים ויהיו בודות בעתיד. בודה מגיע לעולם כאשר הדרמה נעלמת מן העולם. ובעצם מה שהוא עושה הוא מניע את גלגל הדרמה. ובדרשה הזאת, שזאת הדרשה הראשונה שהוא נותן אחרי ההתעוררות שלו, אחרי ש... הוא קם וחש שהוא עלה על משהו. ובתוך כך עולים בו גלים מאוד גדולים של חמלה. חמלה כלפי שאר היצורים ושאר בני האדם, שבראייה שהוא הבין שלו הם כמו ישנים. זה הדימוי הזה של התעוררות. וכשאנחנו ישנים, הרי או שאנחנו בשינה עמוקה ובחוסר הכרה, ואז אין לנו בכלל זיק עם מה שיכול להיות. אנחנו אפילו לא נשאל אולי שאלות לגבי המציאות, לגבי החיים. או שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום של חלימה, חולמים בהקיץ ומרגישים כלפי איזה שהם חלומות שזה הדרך שלנו. שהדברים אינם, זה אולי מקבילה מסוימת לדרך שבה אנחנו תופסים ואוחזים בכל מיני אמונות דתיות או רוחניות. ובתוך כך כשעולה בו חמלה גדולה, וזה נורא מעניין, ישנה דרשה שבה הוא מספר, זה כל כך מבליט את הפן האנושי, למרות שכשפוגשים את זה בתרבות מזרחית, בתרבויות במזרח, ולפעמים טקסטים, זה נראה כאילו מדובר באיזשהו חצי אלוהים. סידרת גוטמה היה בן אדם. היה בן אדם שיצא למסע רוחני, ושם חלה התעוררות, שם הוא היה לבודה. והוא מספר בתוך כך שעלו בו התלבטויות, שעלה בו רצון לחלוק ולשתף, וחמלה אדירה לעשות את זה, ובו בזמן עלה בו מקום של, אבל לא יבינו על מה אני מדבר. לא יבינו על מה אני מדבר, וזה יבאס. זה יבאס אותי. זה יתסכל אותי. ואיכשהו שם, זה עוד איזשהו דימוי מאוד יפה. הופיע לו, בלשון אמיתית, זה איזושהי דמות של אל. בעולם המחשבה שלנו אפשר גם לחשוב על זה כעל איזשהו קול פנימי. שאלה ואמר לו, אבל יש אנשים שיש להם רק מעט אבק על העיניים. כל מה שצריך זה לעשות. והדימוי הזה נתן בו את הכוח לצאת לדרך, דרך שהוא פצח בה והפכה, אם תרצו, ל-45 שנים של קריירה, של לימוד רוחני. והוא קודם כל יוצא לאיזשהו מסע רגלי, למקום לא רחוק באופן יחסי, שנקרא סארנאט. הוא היה במקום שנקרא אורוולה, בודגאיה של ימינו. זה מרחק של משהו כמו בין שעתיים ל-12 שעות רכבת, בעוד הוא תלוי איזה רכבת תופסים. משהו כמו יומיים הליכה. והוא הולך לשם כדי לפגוש ידידים שלו מהעבר. ידידים שהוא בילה איתם את רוב המסע הרוחני שלו, שהיה מסע רוחני מאוד הארדקור. הוא הצטרף שם אליהם ותרגל כל מיני תרגולות שהוא מצא ופגש, שהיו אופייניות להודו שכללו סגפנות וצומות, כל מיני ניסיונות כמו לצאת מהמציאות הזאת כדי להגיע לאיזשהו קיום אחר. ובאיזשהו שלב, למרות ש... על פי הסיפורים, הוא היה מאסטר די רציני בתרגולות שהוא תרגל, הוא הרגיש שמשהו שם לא מדויק, ואז הוא עזב את חבריו, ויצא למסע אישי, שאיך נאמר, בסיאו הוא התעורר, ואז הוא שב אליהם, שב לפגוש אותם בסארנאט, וכשהם רואים אותו מגיע, משהו בתוכם, הם אומרים כזה, הנה הוא מגיע, הנה ההכננה הזה, שברח מכל התרגולות הרציניות וכו', אבל איזשהו משהו בנוכחות שלו מאוד מאוד קורה להם, והם מתאספים סביבו, ואז הוא נותן את הדרשה הראשונה. ובדרשה הראשונה הוא מדבר הרבה, בתוך כך גם על דוקה. ותראו מה הוא אומר בכמה שורות האלה. אני שוב, למרות שהמילים האלה יהיו בעברית, את המילה דוקה אני אגיד כדוקה. דוקה מתייחסת לאי נחת, לסבל, לכל הקשת שאנחנו יכולים לשים בין שתי המילים האלה, התחושה המתמשכת, כמו מנדנדת בפנים, שמשהו חסר, שמשהו לא שלם, שמשהו לא בסדר. חלק מאזורי החיים אנחנו בהחלט יכולים לזהות אותה עם מילה כמו סבל. פעמים אחרות היא מרגישה, מתייחסת אל דברים שמרגישים הרבה יותר מעודנים. מילה אי נחת אולי מתאימה להם יותר, ואני כאן פשוט אשתמש בדוקה. לידה היא דוקה, הזדקנות היא דוקה, חולי הוא דוקה, מוות הוא דוקה, צער ואבל הם דוקה. כאב, יגון וייאוש הם דוקה. שימו לב, להיות עם הלא נעים זה דוקה. להיפרד מהנעים זה דוקה. לא לקבל מה שרוצים זה דוקה. אני חושב שכשעוצרים וחושבים על זה, יש בזה משהו, איך לומר, כמעט ילדותי. הרי מה, אנחנו באמת חושבים שהחיים הם כאן בשביל לספק אותנו? שהחיים הם כאן בשביל לרקוד לפי החליל של הרצונות שלנו? אני אומר שיש בזה משהו כמו ילדותי, כי הרי אנחנו פשוט יודעים שזה לא ככה. אנחנו יודעים מעשרות שנות ביחד, מאות רבות של ניסיון חיים, שזה לא עובד ככה. שהחיים לא מחכים רק כדי לתת ולספק את מה שאנחנו רוצים. בין אם אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו קוראים לו העולם בחוץ, החום למשל. אולי זה לא דוגמה כבר כל כך טובה, כי בדיוק קודם הלכתי בחוץ ודי נעים. אבל הנעים הזה הרי לא בא כשאנחנו רצינו. לפני כן היו עוד הרבה רגעים אחרים שרצינו שהחום הזה כבר לא יהיה פה. כמובן לא שאל אותנו, והתנאים והנסיבות וחם. אנשים לא נחמדים במיוחד עבורנו, שכמו מתעקשים להיות לנו בחיים. איזשהו קולגה בעבודה. נהג עצבני. או מערכות יחסים יותר משמעותיות. בן או בת זוג. שאנחנו חושים כבולים למערכת. הורים. כמה מאיתנו היו בוחרים את ההורים שלהם, ובדיוק כפי שהם. ותסתכלו אפילו כאן. איזשהו מישהו מאוד רועש שיושב לידי. בכלל, בתרבות האינסייט, התובנה בחול, יש איזשהו מושג, קוראים לו וי-וי, ויפאסנה וילן. כל כך אופייני, איך בתוך התודעה נתפס, ויש איזה מישהו בריטריט שעושה לנו את זה. משהו ב... איכשהו חולץ את הנעליים בדיוק ומזיז לי את הנעליים תמיד, או כיף אותי בתור, או דורך על הקרית שלי כשהוא עובר. זה ככה, זה פשוט ככה. וגם בעולם, מה שאנחנו קוראים לו בפנים. מה זה מתפקד לפי איך שאנחנו רוצים? חולי. תקן הגיע כאן לריטריט, מישהי שבא לנהל את המטבח. פינתה לעצמה זמן, מאוד רצתה לעשות את זה עם המון תחושת שליחות. ידע שיש צורך מאוד גדול. הגיע לכאן ונפלה למיטה. אישה מאוד מאוד רע. שכבה פה יום שלם ובערב נסעה. כמו שיונתן אמר אתמול, מי מאיתנו זה לא קורה לו. הזדקנות. לא משנה כמה חזק אנחנו מאמינים כשאנחנו ילדים או צעירים יותר, שלי זה לא יקרה. זה קורה, זה קורה כל הזמן. ולאט לאט אנחנו יותר ויותר שמים לב לזה. אני מנסה לאכול פחות ופחות ופחות, והבטן גודלת וגודלת וגודלת. איך אומרים, המטאבוליזם כבר לא באותו קצב. האנרגיות, הכוח לעשות דברים. זה נורא מוזר, אבל איפה זה פתאום? אבל זה פתאום נעלם. אני אומר לפעמים לעדן וזוהר, התאומים הקטנים שלי הם חמש, יכולתי להיות סבא שלכם. אחיית דינה, תנו כבוד. הם לא סופרים את זה. לא פעם פה הזכרתי את זה, שפתאום התחלתי להבין שהידיים שלי קצרות מדי. לא רואה מה כתוב. ועכשיו אני יכול להגיד לכם, אפילו עם זה אני מזייף, אני כבר צריך מספר אחר. המחשבות שאנחנו שוב ושוב נוכחים להן כאן ובגדול, כמו משום מקום, מופיעות. אשמה, חרטה. אנחנו יכולים להפעיל את שריר הרצון כמה שאנחנו רוצים, ולהגיד, לא מתאים לי עכשיו להרגיש אשמה. היא מצייתת? אולי, לפעמים, אבל לאו דווקא. אז למה אנחנו עושים את זה לעצמנו? האמת, שאם אנחנו שואלים את השאלה הזאת, אז כבר עשינו לפחות חצי מהעבודה. בעיקר בגלל עושים את זה לעצמנו. זה ממש לא מובן מאליו בכלל להרהר בדברים כך. כי בדרך כלל אנחנו חושבים שמשהו לא בסדר במציאות. אנחנו מנסים לארגן, לסדר את החיים באיזושהי צורה אחרת, ליצור את התנאים האידיאליים שאם רק הם יהיו ככה, ואם אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה, אז למה אנחנו עושים את זה לעצמנו, זה כבר אומר שעשינו תנועה מאוד מאוד משמעותית, הפנינו את המבט, איפשהו כאן, מה שאנחנו קוראים לו פנימה. וחשוב לי כאן מאוד לומר מילה. גם אם אנחנו מבינים, יש לנו את האינטואיציה יותר ויותר חזקה, שהאי הנחת, הסבל, הדוקה, זה בעצם לא משהו שקשור לתנאים שם בחוץ. זה משהו שאפשר להשפיע עליו מבפנים. זה לא אומר שאנחנו עושים את זה, מבחינת אנחנו אשמים שזה כך. מדובר כאן בדינמיקה שהיא לא אישית, דינמיקה שטבועה עמוק בתודעה. הראייה הזאת שזה קורה בתוך מה שאנחנו קוראים לו בפנים, לא באה לתת את האחריות עלינו במובן אני אשם, אני גורם את זה לעצמי, שזה הצד השני של התחושה, אני עכשיו יתקן את זה. אלא רומזת לנו שהאיסוף הזה פנימה וההסתכלות, ההיווכחות בדוקה, ההסכמה להיות איתה, הלמידה של הדרך שבה היא פועלת, היא בעצם לקיחת האחריות, היא יצירת שינוי. בואו נראה עכשיו אם זה יעבוד. אני רוצה להקריא לכם כמה שורות, זה כמעט כמו כמה בתים של שיר, מתוך דרשה של הבודה. זה דרשה מתוך קובץ הסל הדרשות של הבודה. יש המון המון דרשות של הבודה שמחולקות לקבצים. קובץ שנקרא סוטה ניפטה, קובץ הדרשות, הוא כל קובץ הדרשות הוא קשור לבודיזם המאוד מאוד מוקדם, והסוטה ניפאטה, גם על פי המסורת וגם על פי המחקרים המודרניים, היא אחד הקבצים היותר עתיקים שבהם. כלומר, זה סוג של מילים probability, ההיתכנות, אפשרות שהן קשורות בצורה מאוד מאוד אותנטית לבודה ההיסטורית, היא מאוד מאוד גבוהה. ובדרשות האלה, בשונה מדרשות מאוחרות יותר, שרובן הן דיאלוגיים, זה כמו סוג של מזמור, או סוג של פיוט. כבולים בידי הרטט המפתה של הקיום, אורגים למה שחלף, נחשפים לעתיד לבוא, קשה היות חופשי מהרצונות האוסרים אותנו להיות. אף אחד זולתך לא יכול להוציא אותך לחופשי. אף אחד זולתך לא יכול להוציא אותך לחופשי. במרדף אובססיבי אחר תענוגות, שוגים באשליות, צרי עין, אנחנו מתחפרים בנתיב כוזב, זועקים בכאב. מה יהיה עלינו כשנמות? אז התאמנו, ממש ממש עכשיו התאמנו. ואל מה שיודעים אתם שאינו מאוזן, אל תסתו כמובן. כי החיים, אומרים החכמים, קצרים. ובכל זאת, למה אנחנו עושים את זה לעצמנו? אז כבר אמרנו, הבודה מצביע על איזשהו כשל. איזשהו כשל שגורם לנו בלבול מאוד בסיסי בדרך שבה אנחנו תופסים את מה שמתרחש כאן. וכאשר הבודה אומר את זה, וזו נקודה שמאוד מאוד חשוב לי לרומם אותה בקונטקסט של כל הדברים שאנחנו אומרים כאן. הבודה מציע לנו לראות את הבעייתיות בדרך הסתכלות מסוימת, ומציע לנו גם דרך הסתכלות אחרת. אבל הדרך הסתכלות שהבודה מציע איננה מבחינת האמת. ככה הם הדברים. זאת האמת. הבודה כמורה רוחני לא מעניין אותו נושאים אונתולוגיים של איך היקום הזה מתקתק. מה קורה כאן באמת? מה שמעניין אותו, כמו שאמרנו כמעט בכל שיחה שדיברנו, דוקה והסוף לדוקה. המצב הקיומי הזה ומה ממה הוא נובע ומה יכול להוביל, מה לתרום להפסקה של הדוקה. ההשקפה מהבחינה הזאת, דרך ההסתכלות שהבודה מציע, היא דרך הסתכלות שמה שתמון בה זה האפשרות להשתחרר, להשתחרר מהכבלים של היחזות. לא יותר, לא פחות. רק להדגיש את זה, ישנו סיפור, משל מאוד יפה באחת הסוטרות של הבודה, שנקרא משל הרפסודה. הבודה שואל את תלמידיו, תחשבו על איזשהו בן אדם שהולך פרוש ושוטט ביער, פתאום מגיע לאיזשהו מקום שיש נער גואש, ויש לו צורך לעבור את הנער, אבל השיטפון הוא עצום, והוא לא יכול לחלוף עליו, לא יכול לעבור במים. ואז הוא חושב מה לעשות, והוא רואה שיש שם קנים של במבו, והוא חותך אותם וחושף זרדים וענפים, ומוצא סיבים וקושר, ומקים מהם רפסודה. ואז הוא משתמש ברפסודה וחוצה איתה את הנער. ואז כשהוא מגיע לצד השני, הוא חולפת לו מחשבה. הרפסודה הזאת הייתה, מה זה שימושית? כדאי לי לשמור אותה, ואז הוא לוקח אותה, מעמיס אותה על הגב, וממשיך ללכת איתה ביער. מה תגידו עליו? אז אמרו לו, מה? טמבל, למה לעשות ככה? אמרו להם, בדיוק אותו דבר, מי שנאחז בדרמה, במה שאני מלמד, בהשקפות שאני מציג. הדרמה היא רפסודה, רפסודה לחצות את הנחשול של הדוקה. זה התפקיד שלה, זהו לימוד פרגמטי. ולתוך כך, הבודה כמו מציע לנו איזשהו גוף של לימוד ש... אפשר אולי לדמות אותו לפריזמה משולשת, או מין שרה משולשת. אתם זוכרים משיעורי טבע, מבית ספר יסודי? פריזמה משולשת, תיבה משולשת, עשויה מזכוכית שיש לה שלושה פנים, שקופה, שבעצם משתמשים בה כדי להדגים את זה שקרן האור, קרן האור הלבנה, היא לאו דווקא כמו שהיא נראית לנו. וכאשר, זוכרים את זה? כאשר קרן האור נכנסת, היא מתפרקת לצבעים ורואים את צבעי הקשת. הזמנתי לא מזמן מאיבי אחת כזאת, כדי להראות לסיני, וישבנו בחדר והסתכלנו, ולכל דבר שמסתכלים אליו הוא פתאום, פלק מין נפתח ורואים איתו את כל הצבעים. באיזשהו מקום הלימוד הזה, מכל כיוון שאנחנו מסתכלים, ניתנת לנו האפשרות כאשר אנחנו מטמיעים את הראייה הזאת, או לפתוח, לעשות איזושהי טרנספורמציה בתוך הראייה המורגלת שלנו. פן אחד של הפריזמה הזאת, זה לימוד שנקרא בשפה הפאלי אניצ'ה. ניצ'ה זה קביעות, אניצ'ה זה אי קביעות, הראיות, חלופיות. זה עיסוק של ראייה שאולי בשונה מראיות אחרות שהבודה מציע, היא די מסתדרת לנו עם האינטואיציה. יש לזה יתרון אחד, כי אולי יותר קל לנו בכלל להרהר בה, ויש בה גם איזשהו חיסרון אחד, כי יותר קל לנו לחשוב, אני מבין על מה מדובר. לאן שאנחנו לא מפנים את עינינו, אנחנו בעצם רואים שינוי, רואים השתנות, רואים חלופיות. כל דבר שאנחנו יכולים לראות אותו, כל דבר שאנחנו יכולים לשמוע, כל דבר שאנחנו יכולים לגעת בו, לטעום, להריח, לחשוב עליו, לזכור, לתכנן, לעלות על הדעת, כל דבר שמופיע, תמיד, תמיד, אולי ירגיש אחרי פרק זמן, משתנה ויחלוף. בין אם אנחנו מסתכלים על הטבע, על החום, בין אם אנחנו מסתכלים על ה... יום שעולה, משתנה, חולף, על הים, על הגאות והשפל, על הצמחים, על עצמנו. זה נורא מעניין, אנחנו מסתכלים על איזושהי תמונה שניתן אותה פה לכל אחד, מישהו אחר שלא מכיר אותנו, ויגיד, ילד, ילד נחמד אולי. ואנחנו מסתכלים בתמונה הזאת, ואני אומר, אני. היה שם איזשהו ילד שהיה אני, והפך למה שאני עכשיו. וההשתנות קורית לא רק בקונטקסטים רחבים יותר, היא גם קורית בתוך הרגע. לאן שאנחנו לא מפנים את העיניים, את האוזניים, כמו שיונתן הזמין אותנו אחר הצהריים, בהקשבה אל הצלילים. אפילו מה שאנחנו קוראים לו דבר, הצליל של המזגן, כאשר אנחנו בתוך מנוחה והקשבה אל הצליל, בתוך מנוחה אנחנו שומעים כל הזמן שינוי, כל הזמן איזשהו רטט, איזושהי פעימה. לעמיתו של דבר, צלילים הם שינוי. אם זה היה איזשהו משהו שקיים ומתמשך, אי אפשר היה לשמוע אותו. מה שאנחנו בעצם שומעים זה שינוי. תחושות בגוף. כמה תחושות בגוף חולפות? גם הכאבים הם חולפים. אפילו שהרבה פעמים בתוך הישיבה זה מרגיש, לא, הכאב שלי לא חולף. ומתי שהוא חולף? וכאשר ברגעים של חסד אנחנו ממש בתוך מקום של לחוש אותו כחוויה בתוך הרגע הזה, אנחנו נוכחים לדעת שאנחנו נוכחים לדעת בשינוי, איזשהו רטט, איזשהו פלסינג. ובתוך כך, בתוך מציאות שכל מה שמופיע בה נתון כל הזמן לשינוי, אין בעצם שום דבר שאפשר לסמוך עליו. לא לסמוך עליו במובן של השפה של לסמוך על מישהו שיעזור לנו, אלא לסמוך באמת, לסמוך ממש על משהו שיהיה שם תמיד כשנצטרך אותו, תמיד כשנרצה בו, שיהיה שם תמיד בכלל, כי כל דבר שנולד עתיד למות, כל דבר שמופיע עתיד להיעלם. אין איפה לנוח, אין אפשרות לנחות בשום מקום. דרך אחרת להסתכל על דוקה. דוקה כמאפיין של הקיום. הראייה שלנו את הדברים כמשהו שאי אפשר להשליך עליו את מה שהוא היות. את זה שהוא שם ולא ישתנה. הראייה הזאת משחררת אותנו מהנטייה להיאחז. אין בזה שום, איך לומר, bad news. הדרמה היא לא פסימית, והיא גם לא אופטימית. היא זה. והקסם באיזשהו מקום, ישנו סוג של trick of the mind, הוא שהנכונות הזאת שלנו להיות עם זה משחררת. והשחרור הזה מאפשר להמון שמחה לעלות. אני רוצה לסיים בשיר, אולי שניים. בואו נתחיל מאחד. בשל המשורר הסופי ג'לל הדין רומי. כל היום אני חושב על זה, ובלילה אומר את זה. מניין באתי? ומה אני אמור לעשות? אין לי מושג. השחרות הזו התחילה בבית מרזח אחר. כשאגיע למקום זה אהיה מפוקח לחלוטין, אבל בינתיים אני כמו ציפור מיבשת אחרת, יושבת בזה הכלוב. היום מגיע בו העוף לי לדרכי, אבל מי זה עכשיו באוזניי ששומע קולי? מי אומר מילים בפי? מי זה שמתבונן מעיניי? אני לא יכול להפסיק לשאול. אני אוותר על עוד שיר. בואו נסיים ברגע של דממה משותפת. הלוואי וכולנו, כל ילדי הבריאה, נדע שלום. הלוואי וכולנו, כל ילדי הבריאה, נדע אחווה. הלוואי וכולנו, כל ילדי הבריאה, נדע שלום, שלווה וחופש של הלב.